פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
יום חמישי, אור ליום שישי, פרשת ויחי, אנחנו נתעכב על הפסוק וישתחו ישראל על ראש המיטה, כי אני שומע אבי, מאחורי הפרגות שיש לך איזה פירוש נאה בעניין.
לא צריך, תראה, איך אומר רשי, אני לא באתי אלא לפרש פשוטו של מקרא, לא צריך יותר מדי פירושים. מה אומר רשי וישתחו ישראל? שיעקב אבינו משתחווה לפני יוסף, לפי אחד הפירושים. הוא אומר, תעלה בעידני סגידלי, ואסיף תחחומי מסביר שיש חודש, אחד שהשועל הוא מלך החיות צריך להשתחוות לפניו. ואחר כך הוא מובא עוד יותר שהוא פונה ליוסף והוא קם ממיטתו ושם רשי מביא והתחזק ישראל. אומר אף על פי שהוא בני ומלך החלוק לו כבוד והוא מביא דוגמאות ממשה שחלה כבוד לפרו, מאליהו שחלה כבוד לאחאב. ואחר כך כשלוקחים את המיטה אז יוסף לא לוקח את המיטה לפי הצוואה של יעקב. למה? כי הוא מלך. מה אנחנו למדים מזה יעקב? תעלה בעידני. גם בנט, בנט הוא אולי שואל, הוא לא מלך החיות, הוא לא אריה, אין לו את היכולות של ביבי, אבל תעלה בעידני, כשהיה צריך משהו מיוסף כי הוא היה המלך, אז תעלה בעידני סגיד לי. אז צריך לנהוג גם בגינוני מלכות.
כדי להגדיל את התמיעה ואת השאלה, אתה חותר להביא אליה להתנהגות הנציגים שלנו, אני אגביר את השאלה, למה כתוב וישתחו ישראל על ראש המיטה, ולא ישתחו יעקב? כי ישראל זה בחינת מוחין דגדלות.
ישרית.
יותר מזה, זה בחינת מוחין דגדלות, ומזה אנחנו מבינים שגם במצב של מוחין דגדלות, כשאתה מגיע לפני שואל, אתה צריך להוריד את הראש, אבל כמובן...
ונסביר אנחנו... יעקב, למי שלא יודע, אולי גם בתורת ברסלב, במוחין דגדלות אתה לא מקפיף את ראשך לפני מישהו שהוא קטן ממך.
כן, אבל שואל שהוא בזמנו גדול, אבל פה אני חולק על העניין הזה, האם בנט הוא שואל או לא, כנון שלדעתי הוא סך הכל בובה תלויה על חוט, בעצם לא
חוט שהוא אחד. חתול.
לא, אפילו
אין חתול בעידנה, יש שועל בעידנה.
לא, לא חתול ולא בטיח. חתול מחליט מתי הוא קופץ לפח, מתי הוא יוצא מהפח, הוא עושה מה שהוא רוצה במגבלות שלו. בנט קשור בידיים שלו בארבעה חוטים. חוט אחד לראש הממשלה לענייני כלכלה, אביגדור ליברמן. חוט שני הוא תלוי ביאיר לפיד. חוט שלישי הוא תלוי בבני גנץ. חוט רביעי הוא תלוי בראש הממשלה לענייני מינויים וג'ובים. גדעון שר, וכל אחד עושה מה שבראש שלו. ואני אתן לך את הדוגמה הכי קיצוני שאנשים הבינו שאני לא מדבר סתם בפרפרזות. שרת האנרגיה, קרין אלהרר, שרוב האנשים ברחוב לא מכירים את השם שלה, החליטה שלא מחפשים יותר גז בים התיכון.
אגב, זה הזיה. ביידן, שהוא הנשיא הכי חובב איכות הסביבה שיש, שבר אחורת מטראמפ, הוא עכשיו חידש את חיפושי הגז בארצות הברית. המחירי הגז מזנקים באירופה בצורה מדהימה בכל העולם. זה פשוט הזיה. וכאן יש לך מצבורים.
אבל תשים לב במה מדובר. זה החלטה גיאופוליטית. בארצות הברית מקבל החלטה כזאת נשיא המדינה.
הנשיא.
הנשיא זה החלטה ממשלה, זה החלטה אסטרטגית, זה לא השאלה אם חברה זו וזו. פה מקבל את שרת האנרגיה, ובנט שומע על זה בתקשורת. הוא לא יכול לעשות כלום, למה? כי כמו שאמרת, הוא לא שואל. הוא לא ראש ממשלה בכלל. הוא סך הכל בובה שקיבלה את המנעמים ואת המטוס ואת המכונית ואת הכל מסביב. הוא לא יכול לעשות כלום. עכשיו תראה גם מה קורה עם שאשא ביטון. הגברת לא, לפי החשדות שפורסמו, לא מעבירה לו נתונים על התפרצויות.
מה זה חשדות? זה המנכ״ל שלה ואנשים שנמצאים אצלה במשרד אומרים.
כן, עכשיו יש לזה, השבוע גם היה אישור ממשרד הבריאות, הוא לא יכול לפטר אותה.
שמי יושב במשרד הבריאות? לא יושב שם איזה מישהו שהוא, אתה יודע, הוא חובב יותר מדי חיסונים והגבלות. יושב שם ניצן הורוויץ מברץ. והוא זה שמותח ביקורת על שאשא ביטון, רק שתבין עד כמה היא קיצונית שמאלית.
לא רק קיצונית שמאלית, בוא נתרקד רגע בבנט. הבן אדם לא ראש ממשלה, הוא לא יכול לנזוף בזרה שלו. הרי באמת לא בנט, יכול. עם כל החסרונות שלו, אני רוצה לומר אחת מילה אחת לשבחו, כל מקום שאתה מזכיר את גנותו, צריך גם להזכיר את שבחו, הוא באמת רוצה לעשות מאמץ להיאבק בקורונה, אבל ידיו כבולות. כל אביר קר אחד יכול לבטל לו תו ירוק בקניונים, ושאשא ביטון מצפצפת עליו בנושא חיסונים בבתי ספר. ועושה את הכל להכשיל, וגדעון סער עושה ממנו צחוק, שמוסיף עוד שרים ועוד סגני שרים, יאיר לפיד לא רואה אותו ממטר, וליברמן עם סופכן עם מירים אליו טלפון מדי פעם, אין ראש ממשלה בישראל,
יעקב, ולכן... אם התחלת, כן,
אין, בבקשה, אין בבקשה. להשתח, אין טעם להשתח, בוא נגיד שהמפלגות החרדיות היו מאמצות את הכלל שלנו, מה היה קורה, אבי, תגיד אתה.
או, אז אני רוצה להשלים. לא רק שאין טעם להשתחוות, אתה יודע, אתה מתחיל ללמד סנגוריה, אני אמשיך. וגם מפרשת השבוע, הרי כשיעקב נפטר, אז האחים באים ליוסף, אומרים לו, אביך ציווה לפני מותו, שתישא את פשענו ואל תתנקם. אז רשי אומר, למה אביך ציווה? בגלל שיעקב, יעקב אפילו לא חשד ביוסף. למה? כי ליוסף הייתה מילה. עכשיו אני אומר לך, אפילו אם לבנט היו יכולות, והוא היה נותן מילה לחרדים, מה הוא היה עושה רגע אחרי שהיו נותנים לו את המילה, אומר אריה דרי, והוא צודק. הוא היה עושה את מה שהוא עשה עד היום. הוא פשוט לא עומד בשום הבטחה שלו. ובוא נגלה כאן, שגם האמריקאים...
אתה כתבת משהו, אתה, זהו, אני רוצה להגיע, אתה כתבת משהו בטור, היום אנחנו הצליח לסבן אפילו את ביידן.
אפילו, הרי ביידן, אתה זוכר יעקב, אתה אז סיכרת את זה, כשהוא כאן עלה, יצא אז מממשלת נתניהו, כשהיה סגן של אובמה, והפשירו לו את הבנייה ברמת שלמה, זה התפוצץ. אצלו זה יש איזו פוביה של בנייה במזרח ירושלים. עכשיו, הרי העבירו את האישור הזה של הוועדה באתרות, ובנט אמר, זה הוועדה, זה אנשי ביבי. אנשי ביידן, יש להם הרי חפרפרות בכל מקום. הם גילו ששבוע, שבועיים לפני, שקד ישבה עם ראשי המתיישבים, ואמרה להם, אני מעבירה לכם באתרות מה שביבי לא העביר. והוא תפס אצלו, הוא לא יודע מה זה שמרית מאיר, מה זה שקד. שקד היא מבחינתו האישה הכי קרובה לבנט. הם תפסו את בנט על שקר בנושא שהכי רגיש אצלם. כמו כולם, גם האמריקאים תפסו אותו על שקר.
אז מה אתה אומר? זה תרתי לראותה, גם כן אין לו סמכויות, גם מילה שלא זה לא מילה, אז בשביל מה בכלל להידבר איתו? אם רוצים שידברו ישירות עם מתן כהנה בתחום שלו, אולי עם הילד שקד בתחום שלה, או עם שאשא ביטון בתחום שלה.
אלה כן עומדים במילתם.
שאשא,
אני אומר לך, אנחנו מתחנו כאן ביקורת על
החביטון, אומרים לי שאשא ביטון כן עומדת במילה שלה.
שאשא כן. אגב, שים לב, אצלה, אני חייב לומר לשבחה, שאצלה זה המנכ״ל, אבל בסוף זו השרה, אתה זוכר איזו הסתה הייתה פה בפתיחת שנת הלימודים הקודמת? ודווקא אצלה, בלי חרדים בממשלה, הפסיקה הסתה נגד החרדים על זה שהם מנהלים לימודים כרגיל בקורונה. זו אצלה אידיאולוגיה, אבל לפחות אנחנו החרדים מרוויחים מזה תקשורתית ותדמיתית.
טוב, אנחנו מדברים הרבה על בנט ועל שקד. בוא נשוחח מיד לאחר הפרסומות עם אדם שפרש מימינה, ואני חושב שהוא מכיר אותם יותר טוב מכולם. נשוחח עם עמיחי שיקלי, חבר הכנסת.
הווירוס. אתה זוכר איך הווירוס. אצלנו הוא וירוס חיובי.
מאוד, וננסה ללמוד ממנו על הלוך הרוחות בימינה, אם עדיין קיימת בכלל מפלגה שכזאת, תישארו עמנו.
בתוך ליבי הקטן שוכנת מנגינה, היא מנגנת לי שירים שקטים בין מיתרי הלב. היא לוחשת לי בקול עמוק, עמוק בפנים רוצה לצעוק, את מנגינת הלב. ומכל המנגינות שבעולם את זאת אשיר לך, ומכל הסיפורים שבעולם את זה אספר לך. גם אם תווי כינור ינגנו לך בשיר והלל, גם אם בתוף וצליל ירדנו לך בשעת שמחה וכאב, אליך רק תגיע המנגינה שלי, מנגינת הלב. בתוך ליבי אני שם, לפעמים רוקד ומאושר, וזמן רב הרגשות שוטפים לאט לאט בוקים. בסוף היום מחפש מקום, בחוץ אין איש הכל פחות, את מנחמת מנגינת הלב. ומכל המנגינות שבעולם את זאת אשיר לך, ומכל הסיפורים שבעולם את זה אספר לך. גם אם תווי כינור ינגנו לך בשיר והלב, גם אם בתוף וצליל נרד בשעת שמחה וכאב אליך רק תגיע המנגינה שלי מנגינת הלב גם אם תווי כינור ינגנו לך בשיר והלב גם אם בטוב וצית
גם אם בטוב וצית
בשעת שמחה
עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
שלום וערב טוב לחבר הכנסת עמיחי שיקלי.
ערב טוב, שלום אבי, יעקב, שלום.
שלום, ערב טוב. תשמע, ניהלנו כאן דו-שיח בינינו בפתיח, שהוא נוגע גם לפרשת השבוע, אבל גם לפרשיית השבוע. חברי הכנסת החרדים, בנט, שקד, מתן כהנא, מערימים לפתחם הררים של הבטחות, אומרים רק תבואו אפילו תימנעו בהצבעות, תקבלו מיליארד, מיליארד 200, עם ליבה, בלי ליבה, ויש ויכוח בתוך יהדות התורה, האם להאמין לבנט ושקד או לא להאמין. מה אתה היית ממליץ להם?
זה, אני חושב שאם אנחנו שופטים לפי הרקורד של המעשים, אז זאת מניה שלא הייתי בונה עליה.
כן, אבל בוא אני אעמיק קצת את השאלה. יכול להיות שהם היו מקיימים את ההבטחה והיו מקיימים מה שהם רוצים, אז שאלה אם לטווח הארוך יכול לצאת מזה משהו, כי מה אומר דרי? דרי אומר, אסור לנו לתת להם לגיטימציה, כי בסופו של דבר, אנחנו נשארים פיקה, ואלה שכן אומרים, בוא ניקח את מה שהם נותנים לנו, בהיכרותך את הנפשות הפועלות, מה היית ממליץ להם?
אני אומר שוב, אני חושב שהיום החזית האחידה של המחנה הלאומי, היא חייבת להישמר פלדלת. אפשר להרחיב את המחנה הזה, נשמח להרחיב את המחנה הזה, נשמח לראות בסופו של דבר כוחות מהאזור של תקווה חדשה כחול לבן חוברים אליו, אבל ישבור את זה ולחבור למחנה שבו הרוח החיה זה הרוח של לפיד, של מירב מיכאלי, של ניצן הורוביץ, זה בעיניי שגיאה אסטרטגית ממדרגה ראשונה ובחייה לדורות.
רגע, אתה אומר כוחות של, בדיוק, יעקב, גם אני שמתי לב כנראה, אתה אומר מכחול לבן, מתקווה חדשה, אתה לא אומר מימינה, עליהם אתה לא סומך, אתה לא בונה אפילו לא כעתודה.
כן, אני,
אין צדיק אחד בסדום?
זה לא, אני רואה את עצמי היום כמייצג של ימינה.
אתה מכיר, אנחנו לוקחים אותך כעדות אופי, אתה מכיר אותם.
אני אומר מי שבחר, משיקולים של תאמת השרה, לזרוק את האידיאולוגיה שלו לפח, לעתיד לבוא, לא יהיה לזה קיום, אני בטוח בזה, הציבור לא ייתן לזה קיום, אבל מפלגות כמו כחול לבן, אני חושב שנרצה אותם איתנו להרחיב את המחנה הלאומי, להרחיב את המחנה הציוני, ולהדוף הצידה, לדחוק לשוליים מפלגות פוסט-ציוניות, כמו מרץ וכמו חלקים מפלגת העבודה.
אבל אתה לא רואה למשל את יעקב, בבקשה, כן.
זה דיבור כבר בקום הממשלה, אבל עברה חצי שנה, והרושם המתקבל הוא, שמיום ליום הממשלה הזאת, למרות שהיא רק 61, היא מגבירה את השרידות שלה.
אני חושב שהשרידות שלה הולכת ומתערערת. אנחנו רואים את הפדיחות, את ה... באמת, את שמו, זה היה פשוט מה שראינו במליאה, את הנאום של שירלי פינטו, קודם כל נאחל המזל טוב, אבל לבוא ועכשיו לעשות סיבוב, ולומר האופוזיציה האכזרית וכו וכו וכו, כשאביר קארה מחרים את המליאה, זה בדיחה, זה פשוט לעשות צחוק מהציבור. זה פשוט דבר לא נורמלי.
ונזכיר אגב שימינה עצמה התפארה בשעתו, שגם כן פינטו הגיע כמה חודשים אחרי הלידה. אז הם התפארו בזה.
כל שני וחמישי.
צביעות כזאת.
הטיקט, מה היה הטיקט שהממשלת השינוי קמה עליו? אנחנו נביא פוליטיקה אחרת. מעולם, בדברי המאה של הכנסת, לא היו כל כך הרבה חברי כנסת נורווגים. להביא חברי כנסת נורווגים על סגני שרים, להביא חברי כנסת נורווגים על שר ללא תיק, על שרים שוליים, כאילו כמו שרת הכלכלה או שר הדתות, אני חושב, אני בעד שיהיה שרים נורווגים, אני לא חושב שרוצים יותר משמונה שרים שנותנים חברי כנסת נורווגים, לא צריך מעבר לזה.
אבל עדיין
הדבק... בעניין הזה אני מתכוון לקדם תיקון לחקיקה של החוק הנורווגי, אני חושב שלקחו את זה למחוזות האבסורד. אז זה רגע בהקשר הזה. מעבר לזה, יש עוד המון המון דברים שאנחנו רואים, מילואים של קרובי משפחה. יכול להיות שתמר זנדברג דואגת לבעלה, ממנה אותו לרשות מרכז הרצל, שיאיר לפיד בא ומאפשר שקרובת משפחה שלו תלך לדירקטוריון קק"ל, ואחר כך תגיד היא עושה ימים כלילות כשהיא אחת לחצי שנה משתתפת בישיבת דירקטוריון.
כן, אבל זה שונה, זה לא כמו מינויים של דודי אמסלם. קודם כל, האנשים שם לא מדברים, הם לא מדברים עם הידיים, והם שייכים למחנה הנכון.
להשלים עם סיטואציה שבה שר בכיר, השר לביטחון פנים, מאשים את המתנחלים כולם, תוך שהוא משתף פעולה עם קמפיין של ארגון בצלם, קמפיין שלצערנו עומד מאחוריו באיחוד האירופי, שבא ומאשים חצי מיליון תושבים יהודים ביהודה ושומרון באלימות, מגיע מטרטר את מפכ"ל המשטרה וגורר אותו לדרום הר חברון, כשהוא מסרב לפגוש את ראשי המועצה במקום ואת התושבים היהודיים. זה אג'נדה שעליה מוכן ראש הממשלה נפתלי בנט לחתום.
אבל בוא, מה לנו כנלין על השר לביטחון פנים? זו האג'נדה שלו. אני מזכיר לך שהוא אפילו לא נכנס לכנסת, או נכנס בקושי, ובסופו של דבר מי שנתנו להם את הלגיטימציה זה בנט ושקד.
חד וחלק, אבל לכן אני בא ואני אומר, אני נותן את הביקורת שלי. אגב, לא הזכרנו פה את נחמן שי, שר התפוצות, שבא ואומר, אני לא מוכן לקבל שכל דבר שה-BDS עושה זה אנטישמיות. תראה מי יוצא להגנת ה-BDS.
הוא רוצה להיות ישיב ראש הסוכנות, אז כנראה ש... הוא מכניף קצת לרפורמים ול-BDS, יכול להיות שיש להם אצבעות שם בדירקטוריון של הסוכנות?
אני לא יודע מה השיקולים שלו, אבל בכל אופן, כמי שמייצג את מדינת ישראל, זה חוסר אחריות מהמעלה הראשונה.
מצד שני, אנחנו רואים שהדבק של הממשלה הזאת זה בנימין נתניהו, אותה נחשב היום למישהו שמחובר אליו, אפילו בת זוגו של אחד מילדיו, היא אצלך בלשכה, ונתניהו לא מפסיק עם הטעויות שלו. ראינו את בקשת התחתונים שלו על ההבטחה של אשתו וילדיו, סיפור המתנות שוב חוזר. איך הימין יכול להישאר עם המנהיג הזה שלא מפספס שום טעות?
תראה, אני אגיד לך לגבי נתניהו. הציבור בישראל הוא חופשי לבחור מי הוא רוצה שיניג אותו. מי שמתפקד לליכוד, היה לו פריימריז, הוא בחר מי צריך לדעתו לעמוד בראשות הליכוד, והיום בתוך המחנה הלאומי, נתניהו הוא המנהיג עם הקרדיט הציבורי הגדול מכולם, אנחנו יודעים שזה עומד על כ-35 מנדטים, ואין מפלגה מקבילה בתוך המחנה הלאומי בגודלה. זה עכשיו יש ביקורות כאלה ואחרות, ואני גם מקבל חלק מהן, אבל אני לא חושב שזה רלוונטי בתוך העולם הדמוקרטי. עכשיו אנחנו לא יכולים להחליף את השיטה הזאת. זאת השיטה שיש, אני מכבד אותה, ואני גם חושב שבסופו של דבר, ההישגים של נתניהו מאפילים על החסרונות הללו. אני חושב שאנחנו רואים את מה שקרה עם הסכמי אברהם, זה ללא ספק אחד ההישגים האדירים, ההיסטוריים, שאנחנו בעצם היום קוסרים את הפירות שלהם, מתחילים לקצור את הפירות. תחשבו על זה שהיום אין יותר סכסוך ישראלי-ערבי. יש רק סכסוך ישראלי-פלסטיני. זה הישג חסר תקדים במונחים היסטוריים. אז כן, יש את המגרעות, אבל יש גם דברים טובים. אני לא מסתכל בצורה חד-מימדית על נתניהו, והציבור... הוא רואה בו כרגע את המייצג שלו, וזה כרגע המצב הנתון, ולכן, ואני מקבל את זה, כדמוקרט.
אני רוצה לדבר רגע על החזית הלאומית האופוזיציונית שיש בכנסת, ואני רוצה טיפה לעבור בעניין הזה למישור אישי. אתה לא שייך לזרמים אורתודוקסיים, אתה שייך לזרם קצת שונה. איך אתה מסתדר עם המפלגות החרדיות?
קודם כל, הרבה פעמים מדברים על זה שאני לכאורה קונסרבטיב, אז העובדה שיש לי באמת היכרות עם הזרם הזה, ושגם חלק מהתושבים בקיבוץ שבו אני נמצא משוייכים אליו באופן פורמלי אולי, אני מעולם לא הגדרתי את עצמי כקונסרבטיבי. אפילו בגלל שכולם את תוקפים ואמרו, אבא שלך הוא רב קונסרבטיבי, ואומנם אבא שלי למד לפני 30 שנה בשכתב ששייך לתנועה, שאלתי אותו, אבא, אתה עצמך מגדיר את עצמך כרב קונסרבטיבי? הוא אמר לי, התשובה היא לא. הוא גם מעולם לא שימש בתפקיד כזה, אז אפשר לתבוא במייסס הזה, לשים הצידה, אגם שבאמת אני אומר, אין לי שום בעיה עם
המאזינים החרדים ישמחו לשמוע. רגע, ומה עמדתך באמת בנוגע למתווה הכותל?
תראה, קודם כל אני לא צללתי לתוך המתווה הזה. אני אומר ככה, תראה, יש, אני קודם כל עושה הפרדה בין הזרם הקונסרבטיבי לזרם הרפורמי. הזרמים האלה בארץ הם מאוד 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 קטנים, ממש קטן. בארצות הברית יש זרמים שזה הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד יהודים. אני חושב שאנחנו צריכים למנוע מצב שהקהילות הקונסרבטיביות והרפורמיות מרגישות שאנחנו מוציאים אותן מכלל ישראל ובזים להם ורואים בהם איזה אויב, או מקללים אותם בכל כינוי גנאי אפשרי.
אבל הרפורמים הרי לאורך השנים הוציאו את שיבת ציון מהסידורים.
אני מכניס פה את האבל. התנועה הרפורמית, מרגע הורתה, היא הייתה מאוד פרובלמטית, במובן הזה שהיא שללה את היסוד הלאומי של היהדות, ובאמת עשתה סילופים בסידור התפילה, את כל הכיסופים לציון, את כל הדברים האלה היא הסירה, ואנחנו רואים היום שיש איזשהו חזרה למקורות של התנועה הרפורמית, ויש שם קולות הולכים וגוברים שבעצם יוצאים כנגד מדינת ישראל, משתפים פעולה עם הקמפיינים החנטי, שאני אגיד רק השבוע בכנסת, בדיון על מבצע שומר החומות, מי שרצה לדבר על האלימות של ארגוני להבה, וגם זה התנועה הרפורמית, אני שאלתי אותם, מה אתם עושים פה? זאת אומרת, מה קשור התנועה הרפורמית לדיון על מבצע שומר החומות? או למה התנועה הרפורמית היא זאת שצריכה לצאת נגד התבטאות כזו או אחרת של מיכאל בן ארי? מה אתם, בצלם או שאתם תנועה רוחנית? לא הבנתי.
אני אספר לך שהם גם שותפים לעתירות נגד החרדים בדברים שאין להם שום קשר לכותל ולכל, כמו למשל ליבה בבתי ספר.
חשובה הבחנה בין הזרמית, כי אני לא ראיתי את התנועה הקונסרבטיבית שבארץ היא נכנסת לתנועה המסורתית, אני לא ראיתי שהתנועה המסורתית עושה דברים דומים. ואולי שווה לעשות רגע את ההבחנה הזאת, שחלק האנשים לא עושים את ההבחנה. אני חושב ששווה כן לעשות את ההבחנה, ובכל אופן להיזהר מלהגיע למצב שאנחנו מעמיקים את השסעים בתוכנו. לגבי מבזה הכותל, אני בא ואומר את הדבר
אצלנו הבא. אצלנו החרדים אגב לא עושים הבחנות, זאת אומרת, מישהו לא נחשב כאורתודוקסי, מבחינה חרדית, כן. זה או לא עוד זרם ביהדות, אלא זה זרם שדומה ליהדות. כן. ככה ההגדרה החרדית. והשאלה יפה, היא, אני... באמת אתה יכול לחיות, כמו שיעקב שאל, בשותפות עם החרדים, שאלו ההגדרות שלהם. בסוף,
כן,
בימין
לא,
ראינו שהכל אני... מתייחים, אז אנחנו שואלים גלויות.
לא, אני לא בא להגדיר לא לליטאי, לא לחסיד, ולא לבן אדם שהוא מזרוכניק או לא מזרוכניק, אותי זה באמת לא מעניין. כל אחד יגדיר לעצמו את מי זה רבותיו, ולפי איזה שיטה הוא הולך, ותתתתתתה, אני לא מתערב לאנשים באיך הם מנהלים את אורח חייהם היהודי. אני חושב שגם חשוב שהציבור החרדי ידע שבציבור החילוני, אני לא מדבר עכשיו על זרמים אחרים, גם הציבור החילוני הוא מאוד קנאי, נקרא לזה לחירות שלו, כאדם לממש את היהדות שלו בצורה שהוא מבין, מה שהוא כן רוצה לקיים, מה שהוא לא רוצה, וכל אחד ואורחות חייו, והדבר הזה הוא חשוב, זה ציפור הנפש נקרא לזה של הרבה אנשים בציבור החילוני הלא מסורתי. סתינו ככה מהדיון, אז בואו תכוונו אותי עם עוד איזו שאלה.
לא, דווקא הדיון הזה מאוד מוצא חן בעיניי, כי הוא חורג מהשבלונה של קואליציה, אופוזיציה, ואנחנו נלגשים קצת לרבדי עומק.
תראו, אני...
ואתו לפגוש פוליטיקאי שלא מטייח, אלא עונה בכנות מה שהוא מרגיש.
אני חושב שהדבר שהציבור החרדי חייב להבין אותו טוב טוב טוב, זה הציבור החילוני הוא סולד מכפייה. איפה שהוא מריח כפייה הוא נסוג. זה לא בכדי שהברית מילה, שהיא הרבה פחות ממוסדת, היא גם הרבה הרבה יותר פופולרית, למרות הקמפיינים של עיתון הארץ נגד ברית מילה. אוקיי? ואיפה שהרבנות מעורבת, אז אנחנו רואים בעיה, ואני מכיר הרבה מאוד זוגות צעירים שלצערי הם לא רוצים להתחתן בשום דבר שקשור לרבנות. אז לדעתי זה חבל, וצריך לחשוב איך אנחנו מקרבים אנשים, ואיך אנחנו דואגים שהם ירצו לראות את עצמם כחלק ממסורת ישראל.
נסיים בשאלה האחרונה שבאותו כיוון, מה אתה אומר על נושא של גיוס חרדים, כן או לא?
אני חושב ש...
מזווית חילונית מסורתית כמו שאתה מייצג אותה.
אני אגיד ככה. באופן כללי, היום, מה שהיה לפני 10 ו-20 שנה מאוד מאוד השתנה, כולל הצרכים. וצריך לדאוג לזה שצעיר במדינת ישראל, הוא יעשה איזשהו סוג של שירות לאומי. יכול להיות שהוא ירצה לעשות את זה במסגרת שיש לה אולי אוריינטציה חרדית. למשל, איחוד הצלה. למשל, זקה. או תחנת כיבוי אש או תחנת משטרה במקום ש... או ביד שרה או בדברים כאלה. וצריך לייצר מצב שאנשים יכולים לבחור כאשר צהל הוא הראשון לתעדף ואחר כך יתר הארגונים.
אבל אתה מסכים עם הקביעה של לימוד תורה הוא תרומה לא פחותה לעם ישראל? תראה, גם ליעקב גם לי יש ילדים שלומדים בישיבות, הם יומם ולילה על העניין הזה, והם מרגישים שהם תורמים לא פחות ממתנדב בייחוד הצלה.
תראה, אני חושב שזה פשוט לא אותה קומה של דיון. לימוד תורה זה לא משנה באיזה גיל אתה. כן? אני זוכר את הביקור המרגש אצל הרב קניאלסקי, לראות את האדם הזה בגיל כל כך מופלד, כל כך רצוק בתוך הדבר הזה של עולם התורה. זה, העניין של לימוד תורה הוא לכל אורך החיים. זה לא משהו שהוא תחנה בגיל. יש, אבל אני חושב שיש תחנה שבן אדם צריך לעצור ולתת את חלקו באופן מעשי, אקטיבי, פיזי, לחברה, וזה לא סותר לימוד תורה.
אבל יש תחנת גיל. הגיל הזה של ימי הנאורים, זה מעצב את הבחור שהוא לן באוהלה של תורו, ואנחנו מדברים על פרשיות השבוע, זה אצל יעקב אבינו גם ראינו, ה-12 שנים, שהוא ישב בביתם של, של שם ועבר ולמד, זה השנים שמעצבות את נפש הנער, ואנחנו לא לחינם רואים,
אבל אני אומר,
ששנייה, רק להשלים, לא לחינם אנחנו רואים, שבציבור הדתי-לאומי שאנחנו מאוד מכבדים, שם יש נשירה גדולה מהדרך הדתית, כי אין את ה-6-7 שנים האלו שמתמסרים כך לתורה.
תראה, אני בעד, בעד לימוד התורה, אני בעד עולם הישיבות, אני בעד הדברים האלה. אבל אני חושב שאם אתה שואל אותי ברמה, נקרא לזה המוסרית, של נתינה, מי שחוצה את הגדר בלילה ושם נפשו בחפו, ומוכן לוותר על עתידו ולוותר על הקמת משפחה, כי הוא עשוי להיהרג, בכל הכבוד שיש, זה לא דומה לשום דבר, זה לא דומה לשירות לא קרבי, וזה גם לא דומה לשבת באוהלה של תורה. ואני חושב ש... אני לא חושב שכל הציבור החרדי, אני מצפה ממנו שילך מחר בבוקר לסיירת גולני. אבל הייתי רוצה לראות, בוא נודע על האמת, לא כל בחור צעיר מסוגל לקום ולשים את עצמו עכשיו מ-8 בבוקר ועד 8 בערב, ולשבת מול גמרה. זה קשה מאוד. גם לעשות דף יומי, זה קשה.
תראה, מי שלא לומד, אז אני חושב שעל היעדים הסכימו גם במסגרת חוק טל בשעתו. הבעיה שאחוזי הגיוס של אלה שלא לומדים, פחתו בכל הממשלות שניסו לכפות משהו על החרדים. ודווקא עלו...
זה ממשיך עם הקו שאתה אומר, שבכפייה משיגים הפוך.
נכון, זה עם... נכון.
וזה תוקף היפה, ואותו עיקרון חל גם לגבי החרדים. מי שינסה לבוא לחרדים ולומר, אתם טפילים, ואתם לא עושים, ואתם ככה, ואנחנו נכריח אתכם, אז הוא יביא את החרדים כמו קיפוד, להסתגר, להתנקר, ולהוציא את עצמם מכלל החברה. ואני בא ואומר, אנחנו צריכים ההפך, אני גם פוגש המון המון צעירים חרדים, אני רואה קודם כל כמה יש להם אהבת ישראל. והדבר הזה הוא הבסיס, לכל, לכל זה הבסיס. ולכן, זה הדבר הכי חשוב. ומי שיש לו אהבת ישראל, אני מאמין, ימצא כבר את הדרך. או איך לממש את התרומה ואיך לממש את השירות, צריך לתת את אותה נכסה שמאפשרת את לימוד התורה, ולתת באמת לאותם מילואים לשבת בוקר הדרב, אבל מי שלא מסוגל לדברים האלה, אין שום סיבה בעולם שלא יקטט את רגליו.
אגב, אני אוסיף את דבריך.
חברים,
אני אוסיף.
זמננו כמה.
אגב, אז אני אוסיף עוד מילה.
לבוס של בסיסי האימונים בצבא, או להתנדב...
עמיחי, אני אוסיף עוד מילה, מה שיצא גם... מה שיצא מהאופוזיציה הזאת, כמה שנמצאים בחוץ, אבל פתאום רואים שאת החרדים לא מעניינים רק תקציבים, יש להם נאמנות לציבור המסורתי, ואני חייב לומר שגם הציבור החרדי מרגיש שהציבור המסורתי איתו, זה בא לידי ביטוי שדחו את כל ההסתה שהייתה בקורונה, וגם עכשיו שיש חיבור אמיתי, חיבור אמיתי שמרגישים אותו בתוך המחנה, ואני חושב שזה דבר טוב שיצא מהאופוזיציה הזאת, שלא היה בעבר.
זה לא דבר טוב, זה דבר עצום וענק. יש ציבור... שיש שתי מילים שעומדות בבסיס פעולתו, אהבת ישראל. זה ציבור, יש ציבור חילוני לאומי כזה, יש ציבור מסורתי, יש ציבור דתי לאומי, יש ציבור חרדי לאומי, יש ציבור חרדי, כולם הם מאוגדים סביב הדבר הזה. עכשיו נכון, יש שוליים פה ושוליים שם, אבל בגדול זה הדבר, ואני חושב שזה הכוח הפוליטי העולה במדינת ישראל, והוא יכריע את הכף על הפן ועל חמתם של מי שסולדים ממסורת ישראל ומהמושגים כמו אהבת ישראל ועם ישראל.
חבר הכנסת עמיחי שיקלי, אנחנו מודים לך על השיחה המאלפת הזאת.
תודה לכם.
שבת שלום.
שבת שלום.
עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
חזרנו מהפרסומות, יעקב, תשמע ראיון פנטסטי עם חבר הכנסת שיקלי. קודם כל, הכנסת איתו לעניין האישי, הוא אומר, אני לא קונסרבטיבי. גם אבא שלי לא, זה מאוד מעניין. אבל אני רוצה דווקא לדבר איתך על איך הוא מאפיין את בנט ושקד. תדע, הוא לא יגיד במילותיו, אבל הוא בעצם אמר, אל תאמינו להם למילה.
בשביל זה אני לא צריך את העדות אופי שלו, ראינו את זה לבשרנו, אבל מה שעניין אותי...
אבל איך לרוצה להאמין להם?
אייכלר, לא, הוא לא רוצה להאמין להם, הוא אומר להם, בוא ניקח במזומן מה שאפשר, ואחר כך נראה מה קורה הלאה, אני לא חושב שהוא מאמין להם במילה, הוא אומר, תנו לי, לכן הוא לא רוצה צ'קים, הוא רוצה מזומן.
תראה, אתה שלחת לי בטעות וירוס, החרדי. שלחת לי וירוס עם איזה קישור שאומר, תיכנס ותיקח מתנות, במזומן עכשיו. אז בעצם אומר דרי, הם שולחים לך, אפרופו שיקלי והווירוס שאמרה עליו פינטו, בנט ושקט שולחים לך וירוס. תיכנס לווירוס, כסף לא תקבל, אבל בינתיים תפרק את כל הראש.
אז בוא נעשה סדר בדברים. כסף הם היו מקבלים, כי זה היה התחייבות מעל דוכן המליאה, אבל...
אז מה, בנט נתן התחייבות יום לפני הבחירות?
רגע, לא, אני אלך איתך זה צעד אחד קדימה. נגיד בסדר, אוקיי, היה עומד במילה שלו, ליברמן חותם על שטר, וליברמן כידוע, המילה שלו זה מילה, אבל מה היה קורה אחר כך? יום אחר כך הקואליציה, האופוזיציה הייתה מתפוררת, כשהאופוזיציה הייתה מתפוררת, אז ליברמן וכל אלה היו מחדשים את כל הגזרות שהם נאלצו להקפיא נגד החרדים, ואתה יודע שהם יסמו רק 10% ממה שהם חשבו, אז אני לא חושש לתשלום במזומן, כי אייכלר ופורוש הם סוחרים די ממולחים, הם לא קמים מהשולחן עד שסופרים להם בצורה מטאפורית את הכסף.
פורוש הוא בסוף למוסדות. זה שטרפד את זה. הוא ברח לאייכלר, לא... כנראה שלא בכדי, הוא יבין כנראה שעושים עליו סיבוב.
ערפאת היה אומר,
לכו לשתות את המים של עזה, אז היום איווט אומר, לכו לשתות מים ממותקים. כן, אז זה מה שהם בעצם מציעים להם, מים ממותקים.
גם בר לב שולח לשתות מים, אבל אני לא חושב שפורוש ברח...
בצום, כמה... בר לב שלח לשתות מים בצום?
בצום, כן. כן. אני לא חושב שפורוש ברח...
תדע, יעקב, סליחה, זה כמו הנדל, שאמר לשירלי פינטו שהוא מאחל לילות שקטים.
כן, בשקטים מאוד, ודאי.
כן.
טוב, לא נלגע.
הוא כתב לה שהוא מאחל לה לילות שקטים.
כן, ברור. אני רק רוצה להגיד דבר אחד, אני חושב שפורוש זה שברח פה, אני חושב שכמה מהאדמו"רים עשו רגע חושבים, והבינו, א', הם באמת תמהו אם ישלמו בסוף, או כמו שאתה אומר שלא ישלמו, ובאמת, גם אם אתה מקבל מיליארד אחד, אתה עלול להפסיד אחר כך 10 מיליארד עם הקואליציה הזאת, תמשיך ובוא תראה רגע את הפרובוקציות של הקואליציה הזאת. אנחנו שומעים היום שאדון מתן כהנה רוצה שאת ההדלקה במירון יעשה רב המלכתי, אולי הוא רוצה את הרב דוד סתיו.
יכול להיות, למה לא?
יסתיבר. ואז הוא לא מבין.
הדלקת צוהר.
אתה יודע מה אני רוצה? שיעיז לעשות את זה. בהר מירון זה לא הכותל וזה לא שום דבר, מה שקורה בכיכר השבת, כל זה יהיה פי 100 לעומת מה שקורה שם, ואולי זה יהיה הגבול שהשחצן הזה יבין שהוא לא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה.
אז זה באמת מה שהוא רוצה, או שמישהו ידביק לו גם את זה? אתה כבר לא יכול לדעת היום מה
ספיר. לא, היה יוצאים הכחשות. אני לא יודע, הוא יכול להיות שזה עז כדי לאיים על החרדים, אבל עד רבה, אני רוצה לראות אותו עושה את זה, אני רוצה לראות אותו מבטל את ההדלקה של בויאן, אני רוצה לראות אותו מביא רב עם כיפה של גרוש כדי להדליק.
בוא נגיד שאם זה מה שיקרה, אז ההדלקה המרכזית לא תהיה רק בהר מירון.
כן.
יש לי תחושה שהיא תהיה גם בבית גמליאל. כן? לא ש... זה מה שנראה לי. אבל תשמע, מה, איזה שיר יעקב, אנחנו קודם כל נגיד תודה רבה, קרדיט, לעושים במלאכה, לאסתי פלד, עורך את האקטואליה שלנו, לפסח בגד הנהדר באולפן בני ברק, לצוותים בירושלים וברחובות, ועם איזה שיר נסיים, אולי משהו מפרשת שבוע?
אין בברכה
שלי. אבל לא המלאך הגואל, שמעתי אותו כבר יותר מדי, הוא שיר נפלא, אבל שמעתי אותו יותר מדי לסוף שבוע אחד.
כן. תראה, יעקב אבינו אומר לנתן, בסוף יהיה לישועתך כביטו השם, אומר על זה רשי שם, אבל אנחנו היום במוזה של רשי על הפרשה.
כן.
והוא אומר שהוא קיבל לשמשון, שהוא אמר, והיא נקמה אחת מעיניי מפלישתים, יש על זה שיר נפלא.
אוי.
ובוא נקווה ש...
זה שיר שבשעתו נופפו בו, אתה זוכר, באחד האירועים שהיה איזה חתונה שרקדו בה לאדם, על אדם כן. של נפגעי דומה, של נרצחי דומה, נופפו ברובים. אנחנו כמובן לא מתכוונים לזה, אלא רק לפשוטו של מקרא, אך ורק לפשוטו של מקרא. אבל גם אנחנו צריכים שיזכרו אותנו שם למעלה, בתקופה הזאת. שבת שלום חברים, יעקב ניפגש פה בשבוע הבא.
שבת שלום, להשתמע שבוע הבא.
זוכרני נא, אך הפעם הזה, האלוקים, אך הפעם הזה. זוכרני נא, זוכרני נא, וחזקני נא, אך הפעם הזה, האלוקים, אך הפעם הזה. והנה כמה נקמה אחת משתי עיניי, נקמה אחת משתי עיניי מפלישתים.
נקמה אחת משתי עיניי, נקמה אחת משתי עיניי מפלישתים. זוכרני נא, זוכרני נא, וחזקני נא, אך הפעם הזה האלוקים, אך הפעם הזה. והיא נקמה נקמה אחת משתי עיניי, נקמה אחת משתי עיניי מפלישתים. משתי עיניי, נקמה אחת משתי עיניי מפלישתים. זוכרני נא, זוכרני נא, וחזקני נא, אך הפעם הזה האלוקים, אך הפעם הזה. זוכרני נא, זוכרני נא, נקמה, נקמה אחת משתי עיניי, נקמה אחת משתי עיניי מפלישתים.